אתם יודעים, בדרך כלל, כשאנחנו מנסים להבין את העולם, אנחנו כאילו בוחרים באחד משני כלים. או שאנחנו לוקחים מיקרוסקופ.
אהה.
או שאנחנו משתמשים בטלסקופ. זאת אומרת, או שאנחנו מנתחים למוות את הפרטים הטכניים הכי קטנים של החיים, כמו איזה מהנדס שבוחן בורג בודד במנוע עצום, או שאנחנו עוברים לטלסקופ ומדברים על השאלות הפילוסופיות הענקיות.
שאלות של למה אנחנו כאן בכלל, נכון? מה מטרת הסבל?
בדיוק. מהי משמעות הקיום? והעניין הוא ששתי העדשות האלה, לרוב, הן פשוט לא נפגשות.
כן, תראה, ההפרדה הזו היא בעצם נובעת מהקושי האנושי שלנו להחזיק מורכבות. הפסיכולוגיה שלנו פשוט מעדיפה מגירות נפרדות.
מגירות של מה?
של, אתה יודע, מגירה אחת לפרקטיקה היומיומית, אפורה כזו, ומגירה שנייה לרוחניות גבוהה. כאילו קשה לנו לחשוב שאפשר לקפל כביסה ולחשוב על נצחיות הנשמה באותו רגע.
לגמרי. אבל כשאנחנו פותחים את סופת המקורות הייחודית שלפנינו היום, שהיא מתוך כתביו של הרב הלוי, וסובבת סביב פרשת כי תצא.
כן, פרשה מרתקת.
ממש. אז המגירות האלה פשוט נשברות לחלוטין, כי תראי, עבור מי שלא חי את הטקסטים האלה ביום-יום שלו, פרשת כי תצא היא סוג של סי תנכי, יש בה לא פחות מ-74 מצוות שונות.
שזה המון.
זה קצב מסחרר, זה חוקים שנוגעים כמעט בכל סיטואציה אנושית אפשרית, כאילו מהרגע שאתה קם בבוקר.
נכון. מדובר פה ברזולוציות של עשייה שיורדות ממש לפרטי הפרטים של החיים. מהעבדה שמוצאים ברחוב ועד יחסי עבודה, מכללי בנייה בבית ועד, אתה יודע, לדיני מלחמה.
אז המטרה שלנו בעצם בניתוח המקורות האלה היום היא לחלץ את המנגנון הזה שעומד מאחורי הרשימה הזו.
בדיוק. כי במסורת היהודית, האיך תמיד משרת את הלמה.
אוקיי.
הגישה שמוצגת כאן במקורות בעצם מתעקשת שהפעולות הפיזיות הכי קטנות שאנחנו עושים, ממש תנועות הגוף שלנו, הן אלו שמפסלות את התודעה שלנו ואת את הגבולות הנפשיים שלנו.
וואו. אז כדי להבין באמת איך פעולות מעצבות תודעה, בואי נתחיל מהנקודה שבה אנחנו פוגשים אנשים אחרים, כאילו התקשורת הבסיסית שלנו והמחויבות שלנו לאמת.
מקום מצוין להתחיל בו.
כן, כי המקורות מדברים שם בעריכות על מושג שנקרא גניבת דעת, ואני חושב שזה מונח ששווה להתעכב עליו רגע, כי הוא שונה מאוד מגניבה רגילה, נכון?
לגמרי. ההבדל הוא שבגניבת דעת אתה בעצם לא שולח יד לכיס של מישהו.
אלא?
אתה שולח יד לתפיסת המציאות שלו. המקורות מביאים דוגמה קלאסית ממסכת חולין. תאר לעצמך שאתה מוכר עוף שהוא טרף.
כלומר, עוף שלא נשחט כהלכה, ולכן ליהודים אסור לאכול אותו.
נכון. ואתה בא ומציע אותו למחירה לגוי. עכשיו, מבחינה תזונתית וחוקית, לגוי מותר לגמרי לאכול אותו, אין עם זה בעיה. אבל ההלכה אומרת שאסור לך למכור לו את העוף הזה, ולתת לו לחשוב שזה עוף כשר, שנשחט בסטנדרטים מחמירים.
רגע, שנייה. למרות שלגוי עצמו אין שום בעיה תיאולוגית או תזונתית לאכול את זה, הרי תכלס מבחינתו, בשר זה בשר.
כן, אבל זה בדיוק העוקץ פה. לגוי אולי לא אכפת איזה עוף זה, אבל אתה כמוכר יצרת כאן רושם מוטעה.
אהה.
גרמת לו לחשוב שעשית לו איזה טובה מיוחדת, נכון. שנתת לו מוצר פרימיום. ואז בעצם אתה נהנה עכשיו מהכרת התודה שלו, או מתדמית של אדם נדיב.
כשבפועל בעצם נתתי לו משהו שלא היה לו שום ערך מיוחד עבורי.
בדיוק, והמקורות קובעים שההתנהגות הזו היא נכללת תחת איסור התורה שלא תגנבו.
וואו.
ויותר מזה, בספר פניני הלכה שמובא במקורות שלנו, הם משליחים את זה ישירות לימינו. נניח, העתקה במבחנים.
או, זה מעניין.
כן, גם כאן, אתה הרי לא גנבת כסף מאף אחד, אבל יצרת מצג שווא של ידע כלפי הבוחן וכלפי המערכת כולה.
שמי, זה ממש מזכיר לי את הרעיון של זיוף חברתי. כאילו, social counterfeiting כזה.
איך הכוונה?
שאתה אולי לא גונב רכוש פיזי, אבל אתה מדפיס שטרות מזויפים של אמון. ואמון הרי הוא המטבע שמחזיק את כל הכלכלה והחברה שלנו.
הגדרה יפה. לגמרי.
אבל תראי, כשאני קורא את ההסתייגויות בהמשך הטקסט, העלילה שם קצת מסתבכת לי.
איפה בדיוק?
הבן אדם שמולי פשוט מספר לעצמו איזה סיפור. איפה עובר הגבול בין האחריות שלי לבין התמימות או ההשלכה של הצד השני?
אז פה ההבחנה של ההלכה היא ממש כירורגית. המקורות קובעים שאם השני, מה שנקרא, טועה מדעתה שלו.
כלומר?
כלומר שהוא משלה את עצמו בלי שום טריגר ישיר מצדך. במקרה כזה, אין פה איסור של גניבת דעת.
אוקיי.
אם נחזור לדוגמה של החנות שעליה דיברנו, נניח שהנחת את המוצר על המדף עם תווית ברורה ומדויקת.
כן.
והלקוח נכנס, מסתכל על זה, ומחליט על סמך איזה דמיון פרוע שלו, שהמוצר הזה הוא מהדורה מוגבלת של הספנים. אתה לא מחויב להיות הפסיכולוג שלו ולהוציא אותו מהסרט שהוא חי בו.
כלומר, האחריות שלי היא בעצם לשדר מסר נקי, ומרגע שהמסר יצא לעולם כמו שהוא, אני לא הבעלים של הפרשנויות השגויות שאנשים, אתה יודע, מייצרים לעצמם.
ממש ככה. זה גבול בריא.
זה גבול סופר בריא. ומה שיפה לראות שם זה איך שהמקורות לוקחים את העיקרון הפילוסופי הענק הזה על אמת, ומורידים אותו ישר בבום לרצפת הסלון.
לחינוך ילדים.
כן. לחינוך ילדים.
כן, מסכת סוכה מציבה פה תמרור עזרה דרמטי לכל הורה. יש שם קביעה שאוסרת על אדם להבטיח לילד קטן צעצוע או ממתק.
אוקיי.
אם אין לו כוונה אמיתית לצאת לו את זה בסוף.
שזה קורה המון.
המון. והנימוק הוא פסיכולוגי לחלוטין, כי מתוך הדבר הזה הילד לומד לשקר.
כן, ראיתי את זה. הילד בעצם לא לומד רק שההורה לא אמין, אלא הוא מסיק ששפה היא כלי גמיש כזה, ששקר זו אסטרטגיה חברתית לגיטימית כדי, לא יודע, לצאת ממצבים לא נעימים.
נכון מאוד.
תשמעי, זה פוגע בבטן הרכה של, נראה לי, של כל מי שהבטיח לילד שלו פעם בגן משחקים, מחר נקנה לך ארטיק, רק כדי שיסכים להיכנס כבר לאוטו באותו רגע, יודע?
לגמרי, כולנו חטאנו בזה. אבל המקורות עומדים על כך שחינוך, חינוך יהודי, הוא אינו מסתכם בלימוד טכני של איזה קיום מצוות. הבסיס לכל הבניין הרוחני הוא, קודם כל, מידות טובות, והרחקה משקר וחנופה.
כן.
הילד מעצב את כל תפיסת המציאות שלו דרך המילים של ההורים. ואם ההבטחות הראשונות שהוא אי פעם שומע מופרות, אז העולם כולו הופך למקום חסר ודאות כזה, ומאוד ציני.
ואם אנחנו מרחיבים את זה הלאה, זה הרי עובד אותו דבר גם לקולגות בו בעבודה, או בני זוג.
בוודאי.
כל כן כזה שאנחנו אומרים רק כדי לרצות באותו רגע, כשבפנים אנחנו תכלס יודעים שזה לא, זה מחרסם ביסודות של המציאות.
מסכימה לגמרי.
אז אנחנו מבינים שהאמת הזו מחייבת דיוק במילים ובכוונות. אבל מה שבאמת תופס חלק ניכר בצלילת העומק שלנו למקורות האלה היום, הוא איך שהדיוק הזה גולש לחומר עצמו.
למדידות.
למדידות, לזמנים ולנפחים פיזיים. בוא נדבר רגע על המטבח.
בשמחה. המעבר מעולם הכוונות למטבח הוא טבעי במסורת היחתית, כי הגוף צריך מסגרת בדיוק כמו הנפש. המקורות דנים פה בכלל המוכר, של המתנה בין אכילת בשר לאכילת חלב.
כן, כולנו מכירים את זה.
נכון. מוסכם שנדרשת המתנה, אבל יש מחלוקת מרתקת לגבי המדידה עצמה.
אוקיי.
האם מדובר בשש שעות מלאות על הדקה, או סמה, ברגע שנכנסנו לשעה השישית, כלומר חמש שעות וקצת, אז כבר מותר.
וזה, את יודעת, זה נהיה עוד יותר מורכב במציאות משתנה. כי ראיתי שמזכירים שם שבחורף, במקומות שבהם הימים קצרים מאוד, היו קהילות שהקלו וחיכו פשוט מסעודה לסעודה.
נכון, מסעודה לסעודה יכול להיות גם רק 4 שעות מרווח.
שזה משמעותית פחות. אבל היום הרוב המוחלט של הפוסקים דורש 6 שעות מלאות. ויש איזה ציטוט של הרמב״ם שקפץ לי לעין.
שצריך להמתין כמו 6 שעות.
בדיוק. הרמב״ם במאה ה-12 כתב שצריך להמתין כמו 6 שעות, כלומר, בערך.
תיגע, הרמב״ם היה ריאליסט. בעולם ללא שעונים דיגיטליים על פרק כף היד, זמן הרי נמדד לפי מיקום השמש, תפילות, ארוחות.
נכון.
אי אפשר היה לבוא ולדרוש מאדם ממוצע דיוק של סטופר. אבל עם התפתחות הטכנולוגיה, הפוסקים האחרונים העלו את רף הדיוק. כשיש לך שעון שמראה בדיוק מה השעה, אז ההוראה היא להמתין את מלוא השעות. אבל, וזה חשוב, המקורות לא מתעלמים מהמציאות האנושית.
מה זאת אומרת?
הם מציינים שבשעת דחק, כמו למשל חיילים בצבא או במוסדות עם סדר יום קשיח, אז כן אפשר להקל לאחר 5.5 שעות.
וכאן אני חייב לעצור אותך. אני מוכרח לשאול פה את השאלה הכפרנית המתבקשת.
קדימה.
אם הרמב״ם יכול היה לחיות עם הבערך הזה, למה המערכת היום פיתחה כזו אובססיה לדקה ה-90 של השעה השישית? הרי אנחנו מבינים שאין איזה מנגנון ביולוגי שמוחק את הבשר מהקיבה בדיוק אחרי 6 שעות ודקה.
ברור שלא.
אז למה לכבול אותנו לטיימר דיגיטלי?
אז כדי לענות על זה, אנחנו צריכים להבין את תפקידו של הגבול בהלכה. המטרה של המדידה היא לא לרצות איזה שעון שמימי.
אוקיי.
המנגנון הפסיכולוגי כאן הוא משמעת. תחשוב על זה, כשהגבול שלך מוגדר כבערך, הטבע האנושי מתחיל לכווץ אותו לאט לאט לכיוון מה שנוח לו.
אני רואה את זה. כאילו, היום אתה רוצה קפה עם חלב אחרי 5.5 שעות.
בדיוק. מחר זה יהיה אחרי 5 שעות.
ומחרתיים, בערך 4 שעות זה מספיק קרוב.
נכון מאוד. ברגע שהשעון קיים, הוא מאפשר לנו לתרגל שליטה באימפולסים שלנו. זה בעצם תרגיל יומיומי בתחיית סיפוקים ובהחפפת הרצון למערכת שהיא עליונה יותר.
וואלה. אז הסטופר הוא לא המטרה בכלל. הוא רק המשקולת בחדר הכושר של האיפוק.
ניסוח מעולה, כן.
הבנתי. ואם אנחנו כבר בתוך סיר הבשר במטבח שלנו, אז יש במקורות תרחיש שמדגים עד כמה הפיזיקה של ההלכה יכולה להיות מרתקת. משהו על תערובת בשוגג?
כן. מה קורה אם בטעות נשפכה לי מעט חלב לתוך, נגיד, סיר של מרק בשר רותח?
שזה יכול לקרות לכל אחד.
זה מביא אותנו לאחד הכללים המפורסמים בהלכה. ביטול ב-60. המנגנון הזה בעצם קובע שאם כמות התבשיל הבשרי בסיר גדולה פי-60 מכמות טיפת החלב שנפלה פנימה,
אוקיי.
אז החלב בטל. הוא כאילו נעלם מבחינה הלכתית, ומותר לאכול את התבשיל.
ואם אין יחס של 1:60?
אז כל הסיר נאסר ונזרק לפח.
עכשיו, תסבירי לי רגע, למה דווקא 60? זה מספר רנדומלי שיצא להם בהגרלה?
ממש לא. חז"ל הבינו את זה מתוך ניסיון קולינרי מעשי. הם הבינו שזה הגבול הביולוגי שבו חוש הטעם האנושי בעצם מפסיק להבחין ברכיב מסוים שנבלל בתוך תערובת גדולה.
אז מעבר ליחס של 1:60, החלב בעצם מאבד לחלוטין את ההשפעה הפיזית שלו על הטעם של המרק.
בדיוק. וברגע שאין לו ביטוי פיזי מורגש, אז מבחינה הלכתית הוא פשוט חדל להתקיים שם מהותית.
אז המהות שלו נשאבת לתוך הרוב העצום. מדהים. אבל מה שמרתק במקורות זה הדיון לגבי ניסיון, בוא נקרא לזה, לתחמן את המערכת?
לתחמן איך.
נגיד שקרה לי המקרה הזה, הסתכלתי בסיר והבנתי שיש לי יחס של, לא יודע, רק 1:55. חסר לי ממש קצת כדי להציל את הסיר.
הבנתי אותך.
מותר לי להוסיף עכשיו מים רותחים, או איזה עוד כמה תפוחי אדמה, בכוונה רק כדי לנפח את הנפח הכללי, ולהגיע ל-60.
אז פה אנחנו נכנסים להבחנה פילוסופית עצומה בהלכה בין דין תורה לדין דרבנן, כלומר תקנת חכמים.
מה ההבדל במקרה הזה?
הערוך השולחן שמצוטט במקורות קובע הבדל מדהים. הוא אומר ככה, אם מדובר בסיר עם בשר בקר, שזה איסור ישיר מהתורה,
כן.
אז אסור לחלוטין להוסיף שום דבר כדי לבטל את האיסור בכוונה. אסור להתערב.
אבל,
אם זה סיר עם עוף, כיוון שעוף וחלב זו רק גזירת חכמים, זה דרבנן, שנועדה להרחיק אותנו מהאיסור המקורי. במקרה כזה, מותר במקרה הצורך להוסיף חומרים לסיר.
באמת?
מותר להוסיף כדי להגיע לשיעור של פי 60.
כן, כדי להציל את התבשיל מהפסד מרובה.
וואו, זה הבדל ממש מרתק. זה כאילו ההבדל בין הקיר הנושא של הבניין המוסרי, שזה התורה, לבין איזו גדר ביטחון מסביב, שזה דרבנן. בדיוק. ובתוך גדר הביטחון יש לפוסקים סמכות לנווט כשיש הפסד אנושי גדול.
למרות שראיתי שהמקורות מדגישים שהאשכנזים מחמירים מאוד בעניין הזה, והם לא מאפשרים את התמרון הזה גם כשזה רק אוף, כדי שלא נתרגל לזלזל בגבולות.
נכון, מסורות שונות, גישות שונות לאיך שומרים על הגבול.
אז ראינו את גבולות הזמן, את גבולות הטעם והנפח, ועכשיו המקורות שלנו מובילים אותנו אל גבולות החומר עצמו. אלא כלים שאנחנו משתמשים בהם.
כן, הם דנים שם בנטלה.
נטלה שזה בעצם הספל שבו משתמשים לנטילת ידיים בבוקר או לפני לחם.
בדיוק, וההלכה קובעת שאם יש בנטלה חור קטן שמוגדר ככונס משקה, אז הכלי כולו פסול לשימוש.
אז רק נתרגם את המושג הזה. כונס משקה אומר שהחור גדול מספיק, כך שאם תשים את הכלי הריק בתוך גיגית מים, המים מבחוץ יחדרו פנימה. או למעשה, במילים פשוטות, החור פשוט גורם לכלי להידלף.
נכון.
אבל למה כלי דולף הוא כזו בעיה גדולה? כאילו, אוקיי, זה מבאס, אבל פשוט יצטרך למלא אותו שוב במים, לא?
אז זהו, שהבעיה היא פסיכולוגית ורעיונית. היא לא רק טכנית של אופס, נשפכו לי מים.
מה זאת אומרת?
המהות של כלי במסורת היא בעצם היכולת שלו להכיל, לרכז את פוטנציאל של חומר ולהפריד אותו מהסביבה הטבעית כדי שהאדם יוכל להשתמש בו עם איזושהי כוונה. כשנטלה מיועדת להכנה רוחנית, לטהרה, היא פשוט חייבת להיות שלמה. כלי עם חור שדולף הוא כלי שמאבד את המהות שלו כתוחם. ואם אי אפשר לעצום את המים הפיזיים,
אז אי אפשר גם לעצור את הכוונה הרוחנית שמתלווה לפעולה הזו. וואו.
לגמרי. זה החיבור בין הפיזי לרוחני.
תשמעי, ההקפדה הזו על הכנה פיזית מזכירה למקורות שהם דין הרבה יותר קיצוני מהעבר.
אתה מתכוון לכהנים?
כן. הם מביאים את החובה של הכהנים בבית המקדש לקדש, כלומר, ממש לרחוץ את הידיים ואת הרגליים שלהם מימי הכיור, לפני שמתחילים לעבוד.
שזו לא סתם המלצת היגיינה.
ממש לא. מצוין שם שכהן שהתחיל את העבודה שלו בקודש, בלי לשטוף ידיים ורגליים.
אתה יושבת.
כן. חייב מיטה בידי שמיים.
מדהים. נכון.
וזה נשמע לי לא פרופורציונלי לחלוטין. כאילו, מיטה על שטיפת ידיים.
תראה, העונש הדרמטי הזה הוא באמת קיצוני, אבל הוא נועד לשקף את חומרת הזלזול בפרטים. המקדש הוא הרי המקום שבו האנושי והאלוקי נפגשים.
אוקיי.
והידיים והרגליים הם האיברים, בוא נגיד, האקטיביים ביותר שלנו, אלו שנוגעים בחומר, בבוץ, ביום-יום. כשאדם ניגש אל הקודש בלי לטהר את נקודות הממשק הכי ארציות שלו, הוא בעצם משדר זלזול.
כאילו שאין שום הבדל מבחינתו בין השוק ברחוב לבין קודש הקודשים.
בדיוק. הפעולה הפיזית של הרחצה היא ההצהרה התודעתית שאתה נכנס למרחב אחר. וזו גם הסיבה, כפי שהמקורות באמת מציינים, שמכאן התפתחה התקנה הכללית שכל אדם, גם היום, חייב ליטול ידיים לפני שהוא ניגש לתפילה.
כלומר, אי אפשר להפריד בין הכבוד שהגוף נותן למציאות לבין הכבוד שהנפש יכולה לייצר.
נכון מאוד.
זה מוביל אותנו ישירות לדיון הפיזי האחרון שלנו מתוך המקורות האלה, וזו שאלת הסכנה מול איתני הטבע. המקורות בוחנים שם שאלה נורא מעניינת. האם אדם ששוחה בים כנרת?
כן.
נדרש לברך הגומל כשהוא יוצא. ברכת הגומל, למי שלא מכיר, זו ברכה שמיועדת למי שניצל מסכנה, כמו נגיד יורדי הים במסעות ארוכים.
ותראה, זה ניסיון מרתק של ההלכה לחמת חוויה אנושית אובייקטיבית לתוך כללים יבשים.
ממש, ראיתי שיש שם דעות שמנסות להגדיר שחייה מסוכנת לפי פרמטרים מאוד נוקשים.
כמו?
כמו שהייה במים של מעל 72 דקות, שזה גם שיעור זמן שנקרא 4 מילין, המציין התנתקות מהחוף.
אוקיי.
וגם שחייה בעומק שבו הרגליים לא נוגעות בקרקעית הים, ונוכחות של מציל באופן קבוע.
ולמה אתה חושב שדווקא היא הנגיעה בקרקעית, היא המדד כאן?
לא יודע, כי שם אתה באמת יכול לטבוע, לא?
גם, אבל זה יותר עמוק מזה. זה הרגע הפסיכולוגי שבו האדם בעצם מאבד את העוגן היבשתי שלו.
כן.
שם הרי מתחילה תחושת חוסר האונים והתלות המוחלטת בסביבה. וזוהי סכנה. אבל, וזה חשוב, הרב הלוי פוסק במקורות שלנו גישה יותר מעשית.
מה הוא אומר?
הוא אומר שעצם השחייה בים לא מוגדרת כמצב סכנה שמצליח ברכה מיוחדת, אלא אם כן האדם ממש נכנס לאזור סכנה ספציפי, כמו, אתה יודע, איזה זרימי סחף מיוחדים, המערכת מנסה לייצר איזשהו סטנדרט קהילתי.
כדי לא לרוקן את משמעות הברכה. אם על כל תבילה נברך, הברכה תאבד ערך.
בדיוק.
אוקיי, אוקיי, תראי. דיברנו עד עכשיו המון על הגבולות האנושיים. ניסינו לדייק במילים שלנו מול הילדים, דייקנו בשעות העיכול בקיבה שלנו, תיקנו את כוסה הדולפת הזאת, והגדרנו בדיוק מתי שחייה בים הופכת לקרב הישרדות.
עשינו דרך.
עשינו חתיכת דרך. והמערכת הזו היא באמת נשמעת כמו איזו נוסחה מושלמת של שליטה בחיים. אבל פה אנחנו נתקלים בבעיה לוגית קשה.
שהיא?
מה קורה למערכת כשהיא כביכול בוגדת בך? הרי מה קורה כשאדם עושה את כל הדברים האלה בדיוק מושלם כמו שצריך, שומר על כל החוקים, ובכל זאת הוא חווה טרגדיה? איך הטקסטים האלה מתמודדים עם תופעת הסבל והאיסורים?
תראה, זו באמת שאלת השאלות של האמונה, והמקורות מקדישים מקום נרחב להבנת מטרת האיסורים. הדישה שמוצגת פה היא איננה שהסבל הוא איזה עונש קטנוני.
אלא
שזה כלי פדגוגי שנועד להעלות את האדם בדרגה תודעתית ורוחנית. עכשיו, ההמחשה שהמקור משתמש בה היא כמעט מטלטלת בפשטותה.
איזה המחשה?
תחשוב על ההורה שמלמד את הפעות שלו ללכת.
אוקיי, כן. הרי ההורה חייב לשחרר את הידיים של הילד בשלב מסוים ולתת לו לנסות ללכת לבד.
נכון, וכשהוא עושה את זה, הילד בהכרח ייפול. הוא יקבל מכות. המקורות קובעים פה שאם ההורה היה מונע את הנפילות האלה מתוך איזו רחמנות מזויפת ועוטפת את הילד בצמר גפן לנצח.
אז הילד לא היה לומד ללכת?
בדיוק. זו לא הייתה רחמנות, זו הייתה אכזריות איומה. ובאותו אופן, כביכול, הקדוש ברוך הוא משחרר את האחיזה כדי לתת לאדם להתמודד, ליפול ולצמוח.
וואו.
עד כדי כך שרבי שמעון בר יוחאי אומר שהאדם צריך להגיע למצב שבו הוא מחזיק טובה, כלומר שממש מכיר תודה על האיסורים האלה.
טוב, תשמעי, אני חייב לעצור אותך פה, עם כל הכבוד.
כן.
כי תראה, למרות שאינטלקטואלית האנלוגיה הזו מבריקה, באמת, רמת המציאות היא בלתי נתפסת. זה מרגיש כמו אכזריות נטו.
אני מבינה למה אתה אומר את זה.
הרי כשבן אדם מאבד אדם יקר, או שהוא חולה במחלה קשה, זה ממש לא מרגיש כמו איזה ילד שנופל ולומד ללכת. איך אדם נורמלי אמור להכיר תודה בזמן אמת כשהעולם שלו קורס? איך אפשר שלא להרגיש נטוש?
השאלה שלך היא במקום, והמקורות שלנו רגישים מאוד לקושי הזה. ולכן הם לא משילים את זה רק שם, אלא הם מציגים תפיסה תיאולוגית מאוד עמוקה של אמפתיה אלוקית.
איפה רואים את זה?
זה מופיע סביב מצוות שילוח הקן, שנמצאת בפרשה שלנו, בפרשת כי תצא. התורה מצווה שאם מצאת קן ציפורים, ואתה רוצה לקחת את הגוזלים או הביצים, אתה חייב קודם כל לשלח את ציפור האם משם.
כדי שהיא לא תראה בעיני התליקך ותסבול, נכון?
נכון מאוד.
ואיך הצער של הציפור עוזר לי להבין את הסבל האנושי שדיברנו עליו?
את האם נוצרות מערבולות של רחמים בעולמות העליונים. הציפור בוכה לגוזלים שלה, וכביכול הקבה שומע את הבכי הזה, והוא שואל.
מה הוא שואל?
הוא שואל, אם על הציפור הזו למטה כולכם מרחמים ככה, מי ילמד זכות על הבנים שלי, בני האדם, שנמצאים במצוקה בתוך ההיסטוריה, בגלות?
וואו.
מתואר שם שהקבה עצמו ממש צועק ומצר על מצבנו. המסר כאן הוא שהאדם מעולם לא נופל בתוך חדר ריק. הכאב שלו מהדהד במערכת, ואלוהים חווה את הסבל יחד איתו. זו לא איזו אדישות של כוח עליון מרוחק.
אז אלוהים צועק יחד איתך. אוקיי, זה באמת רעיון יפה, אבל עם כל הכבוד לנחמה הפסיכולוגית של האמפתיה הזו, תראי, היא עדיין לא מספיקה כדי לפתור את חוסר הצדק המוחלט במקרה קיצון.
לאן אתה לוקח את זה?
הרי ישנם מצבים שהסבל הוא סופי ומוחלט בחיים האלה. וראיתי במקורות סיפור תלמודי מטלטל על אבא ובן שלקח את הבעיה הלוגית הזו ממש לקצה. הוא כאילו מפרק את המערכת לחתיכות.
אתה מתייחס כמובן לסיפור ממסכת חולין, שידוע כטרגדיה של העלייה לבירה או למגדל?
בדיוק. הסיפור הזה מתאר אב שמבקש מבנו לעלות לראש המגדל, למצוא כן ציפורים ולהביא לו את הגוזלים, אחרי שהוא משלח את האם כמובן.
נכון.
עכשיו, יש כאן חיבור מצמרר של שתי מצוות עשה, כיבוד אב ואם ושילוח הקן. והמשותף לשתי המצוות האלה, וזה קריטי פה,
כי הן היחידות בתורה שמבטיחות במפורש למען ייטב לך וארכת ימים.
בדיוק. הבן מציית בסדר מופתע לאבא שלו. הוא עושה את רצון אבים, הוא מטפס, משלח את ציפור האם, לוקח את הגוזלים, ואז מתחיל לרדת מהמגדל.
ואז באה מעידה.
הוא פשוט נופל, צונח אל הקרקע ומת במקום. כל מי שצופה בסיטואציה הזו עומד המום ושואל שאלה אחת שממוטטת עולמות. היכן השכר המובטח?
לגמרי, איפה אריכות הימים?
איפה הלמען ייטב לך? הבן הזה הרגע ביצע את המתכון המדויק לחיים ארוכים.
והטלטלה באמת הייתה כל כך גדולה, שהמקורות מזכירים את אלישע בן אבויה. אלישע הרי היה תנא, כלומר מאבות המשנה, ממש מההוגים המייסדים של התורה שבעל פה.
כן.
והוא צפה באירוע הזה, או באירוע מאוד דומה לו, והוא פשוט שבר את הכלים. הוא הסיק מזה שאין דין ואין דיין.
הוא פשוט עזב את הדת, נכון. ונודע מאז בכילוי אחר.
נכון. אבל אז, המקורות עוברים לנכדו של אלישע, התנא רבי יעקב. והוא הסתכל על אותו נרטיב טרגי, והגיע למסקנה הפוכה לחלוטין מסבא שלו.
מה הוא אמר?
הוא טבע כלל מהפכני. שכר מצוות בהי אלמה ליקה.
כלומר?
כלומר, בעולם הזה שלנו אין שכר מלא על מצוות. והוא מסביר שההבטחה התנכית הזו, ללמען ייטב לך וארכת ימים, היא בכלל לא מדברת על שנות החיים שלנו פה בכדור הארץ הפיזי.
אלא על מה?
ייטב לך מתייחס לעולם שכולו טוב, וארכת ימים מתייחס לעולם שכולו ארוך.
שזה העולם הבא.
בדיוק. הקיום הנצחי של הנשמה בעולם הבא.
עכשיו תראי, כאן נשאלת שאלה פסיכולוגית מבריקה שהמקורות עצמם מציפים בעקבות זה.
אוקיי.
הרי אלישע בן אבויה היה תנא עצום. הוא היה אדם בעל שיעור קומה אדיר בחוכמה, נכון? למה הוא לא היה מסוגל להבין את מה שהנכד שלו, רבי יעקב, הבין? איך הוא פספס קונספט כל כך בסיסי של העולם הבא?
זה מדהים. התשובה שמוצאת שם היא שלאלישע לא היה חסר מידע במוח. היה חסר לו החיבור ללב.
תסבירי.
המקור מביא פה איזו המחשה מימיו של רבי ישראל סלנטר, שהוא מייסד תנועת המוסר.
אוקיי.
סלנטר ציין שבעבר, כשאנשים היו שומעים שמגיע חודש אלול, שזה חודש הדין והסליחות, הם היו פשוט רועדים פיזית.
מעבירה.
והיום?
היום אנשים יודעים שאלול מגיע, הם מכירים את העובדות התיאולוגיות בראש, אבל הרגש לא מגיב, הם לא רועדים.
אז הידיעה השכלית קיימת, אבל בעצם ההפנמה הפנימית נעדרת.
ממש ככה. כשאלישע ישב בבית המדרש, הוא ידע שיש עולם הבא. ברור שהוא ידע, אבל כשהמציאות המדממת של הילד המת הזה אחתה בו בפרצוף, הידיעה התיאורטית שלו פשוט לא החזיקה מעמד מול עוצמת הכאב.
וואו, זה מרצה. זה ממש ההבדל בין לדעת את המפה לבין אשכרה ללכת בדרך. נכון. וכדי לגשר על הפער הזה שבין השכל ללב, המקורות מציגים לנו שם אדם שהיה אמורה, שזה מדורות שאחרי המשנה, רב...
מה הרב עשה?
מתואר שרב היה פשוט מהלך בעולם ומשנן לעצמו משפט אחד שוב ושוב כמו איזו מנטרה.
איזה משפט?
בעולם הבא אין לא אכילה, לא שתייה, לא מסע ומתן, אין קנאה ואין תחרות, אלא צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה.
הוא שינן את זה כדי לא לשכוח.
כן, הוא הבין שהיום-יום הפיזי עוטף אותנו בשכבות של אשליה, והדרך היחידה למנוע ממנה מטרגדיות, או אפילו סתם מהשגרה לרסק את האמונה שלנו, היא להזכיר לעצמנו בלי הפסקה מה הפרופורציה האמיתית של הקיום.
ופה בעצם, המקורות מסכמים את כל הצלילה שלנו עם אחד המשלים המבריקים יותר לדעתי של תנועת המוסר, המשל של רבי נחום וובל מקלם.
המשל על סוחר מלייפציג?
כן. משל הסוחר שנוסע ללייפציג, חברים תשמעו, זה פשוט ציור מדהים. תדמיינו סוחר קטן מהעירה קלם, שיוצא פעם בשנה לנסיעת עסקים של איזה שבועיים ליריד הענק בעיר הגרמנית לייפציג.
אוקיי.
Okay. עכשיו, כדי להסתדר שם בשבועיים האלה, הוא לומד כמה מילים בסיסיות בגרמנית. איך לשאול מחיר, איך למכור, איך לקנות לחם. אבל בשום שלב הוא לא יקדיש פתאום 5 שנים ללימוד אקדמי של דקדוק או שירה בגרמנית.
ולמה בעצם שהוא לא ישקיע את הזמן הזה? כי לייפציג היא רק טרמינל מעבר.
בדיוק. הוא שם לשבועיים בלבד. הבית הקבוע שלו, המקום שבו באמת חי ומגדל את משפחתו, הוא בקלם.
והנמשל פה עמוק מעין כמוהו. נשמת האדם בעצם יורדת לעולם הזה הפיזי, לאותו יריד בלייפציג, לפרק זמן קצר במונחים של נצח. אתה יודע, 70, 80, 120 שנה, אנחנו הרי חייבים לדעת את השפה הבסיסית של העולם הזה. שפה של מסחר, פרנסה, הישרדות.
כן, אי אפשר בלי זה.
נכון. אבל השפה האמיתית שעליה אנחנו חייבים לעבוד, זו שתישאר איתנו לחיים האמיתיים בקלם העליונה, היא עשיית החסד, לימוד התורה וזיכוך המידות.
מדהים. תראי, זה בעצם מחבר לנו את הכל עכשיו. פתאום כל ההלכות הדקדקניות שדיברנו עליהן בפרק הראשון של השיחה שלנו.
העמידה מול הפיתוי לזייף למען התדמית, שזו גניבת דעת.
והשליטה מיצרים דרך הסטופר של ההמתנה של 6 שעות בבשר וחלב.
והרגישות לכלי שבור עם הנטלה.
וההבנה שיש סבל שהוא למעשה תהליך למידה. כל אלה הם לא איזה אוסף של חוקים אקראיים שיצאו מהקשריהם.
לא, הם האימונים היומיומיים שמכריחים אותנו לא להתבלבל, לא לחשוב בטעות של לייפציג היא הבית הקבוע שלנו.
וואו, כן. הדיכנות בפרטים האלה היא בעצם העוגן הזה שמונע מאיתנו להישאב טוטלית לתוך האשליה של העולם החומרי ומזכיר לנו את הפרספקטיבה ארוכת הטווח של העולם הבא.
בדיוק, ובלי ההתעקשות על השפה של כלם בתוך היום-יום שלנו, נורא קל להעביר חיים שלמים בלי לזכור למה בכלל באנו לפה מלכתחילה.
לגמרי ככה.
אז מה בעצם עשינו היום? התחלנו באמירת האמת לילד כדי לא להוות את תפיסת המציאות שלו, ואז עברנו לדיוק פיזיולוגי וכימי בתוך המטבח, שהוסבר לנו כחדר כושר למשמעת הרוחנית.
והגענו להכרה בקושי העצום של הכאב, אבל גם, אתה יודע, גילינו את האמפתיה האלוקית העמוקה שמתלווה אליו דרך הציפור. וסיימנו בהבנה שכל המחזה המטורף הזה מתרחש בתוך איזו נסיעת עסקים קצרה, שהמשמעות שלה מתבארת לנו רק כשמסתכלים באמת על הנצח.
שזו פרספקטיבה שפשוט משנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו מתייחסים להצלחות ולכישלונות הזמנים שלנו בעולם הזה.
וואו. חברים, לפני שאני אפרד, אני הייתי רוצה להשאיר אתכם עם איזו מחשבה שמתכתבת עם הסיכום הזה שעשינו עכשיו.
בבקשה.
תראו, אם החיים שלנו כאן הם באמת בסך הכל אותה נסיעת עסקים קצרה ליריד העסקים בלייפציג, נסו לדמיין לרגע את מזוודת החיים שלכם.
אוקיי.
כשאתם אורזים אותה עכשיו, מחר בבוקר, ביום-יום שלכם, כמה מתוך המשקל העודף בתוכה, נגיד, החרדות המטורפות על סטטוס, התחרויות המרות במשרד, האובססיה הזו למה יגידו עליכם.
מדהים.
כמה מזה מורכב למעשה מדברים שיש להם תוקף וערך אך ורק בטרמינל הזמני הזה.
וכמה מקום אתם מפנים במזוודה לפריטים שבאמת יוכלו לעלות איתכם למטוס?
בדיוק. למעשים ולמידות שיחזרו איתכם הביתה למקום הקבוע. תודה רבה שהצטרפתם אלינו למסע המרתק הזה במקורות. תמשיכו לחפש את החיבורים המפתיעים האלה שבין המיקרו של החומר למקרו של הנצח. להתראות.
להתראות.